This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Hebrew, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Moyen, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Hébreu, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de hebreo, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
טקסט א'. עכשיו יש לכם 4 דקות לקרוא את השאלות.
אתם מאזינים לאמיר, צעיר שיושב בכיסא גלגלים, שחולק בסרטון וידאו, את הקושי שלו למצוא עבודה.
היי, אני אמיר, בן 22, תושב חיפה. למדתי מחשבים ומתמטיקה באוניברסיטה. את הלימודים סיימתי בהצטיינות. אני מתכנת מחשבים עם ניסיון. אני מחפש עבודה בתחום כבר שנה שלמה, ואני פשוט לא מוצא. שלחתי תעודות ומכתבי המלצה, הזמינו אותי לרעיונות, ובכל זאת הם לא חזרו אליי. לא בטוח למה. שכחתי להזכיר. אני יושב בכיסא גלגלים. זאת הסיבה? לא, לא יכול להיות. בישראל יש חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. החוק אוסר על אפליה נגד בעלי מוגבלויות בקבלה לעבודה. יש בישראל למעלה ממיליון אנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית. למה רק 50% מהם מוצאים עבודה? אני לא מבין ממה המעסיקים פוחדים. נכון, אני יושב בכיסא גלגלים, אבל זה לא משפיע על היכולת שלי לחשוב. אני מוכשר מאוד, רציני ומלא מרץ. אני חברתי ואוהב לתרום לחברה. אני מוכן לעבוד קשה, וברור לי שאעשה עבודה טובה כמו כולם. מעל הכל, מעסיקים צריכים לדעת שתמיד נלחמתי להיות כמו כולם, והוכחתי שאני לא שונה. למשל, למדתי בבית ספר רגיל, השתתפתי בתחרויות ספורט מיוחדות, יצאתי לטיולים בטבע, ואפילו טסתי לדרום אמריקה עם החברים. מעולם לא הרגשתי מוגבל. אני רוצה לעבוד כמתכנת בחברת הייטק, ואני עומד על הזכות שלי לקבל עבודה. אז למה? למה אני לא מוצא עבודה? אני חולם לשנות את המצב. וזכרו, כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים. גם אני. תודה שהקשבתם.
יש לכם שתי דקות לפני שאתם שומעים את ההקלטה בפעם השנייה והאחרונה.
היי, אני אמיר, בן 22, תושב חיפה. למדתי מחשבים ומתמטיקה באוניברסיטה. את הלימודים סיימתי בהצטיינות. אני מתכנת מחשבים עם ניסיון. אני מחפש עבודה בתחום כבר שנה שלמה, ואני פשוט לא מוצא. שלחתי תעודות ומכתבי המלצה, הזמינו אותי לראיונות, ובכל זאת, הם לא חזרו אליי. לא בטוח למה. שכחתי להזכיר, אני יושב בכיסא גלגלים. זאת הסיבה? לא, לא יכול להיות. בישראל יש חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. החוק אוסר על אפליה נגד בעלי מוגבלויות בקבלה לעבודה. יש בישראל למעלה ממיליון אנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית. למה רק 50% מהם מוצאים עבודה? אני לא מבין ממה המעסיקים פוחדים. נכון, אני יושב בכיסא גלגלים, אבל זה לא משפיע על היכולת שלי לחשוב. אני מוכשר מאוד, רציני ומלא מרץ. אני חברתי ואוהב לתרום לחברה. אני מוכן לעבוד קשה, וברור לי שאעשה עבודה טובה כמו כולם. מעל הכל, מעסיקים צריכים לדעת שתמיד נלחמתי להיות כמו כולם, והוכחתי שאני לא שונה. למשל, למדתי בבית ספר רגיל, השתתפתי בתחרויות ספורט מיוחדות, יצאתי לטיולים בטבע, ואפילו טסתי לדרום אמריקה עם החברים. מעולם לא הרגשתי מוגבל. אני רוצה לעבוד כמתכנת בחברת הייטק, ואני עומד על הזכות שלי לקבל עבודה. אז למה? למה אני לא מוצא עבודה? אני חולם לשנות את המצב. וזכרו, כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים. גם אני. תודה שהקשבתם.
עכשיו יש לכם 2 דקות לסיים לענות על השאלות. טקסט ב' עכשיו יש לכם 4 דקות לקרוא את השאלות.
אתם מאזינים לשיחה בין ליאורה, שמתגייסת לצבא, ודוד, שעבר לחיות בישראל.
שלום דוד, איזו הפתעה.
היי, אני שמח לראות אותך.
מה שלומך? סליחה שאני אורזת, אני מתגייסת מחר לצהל.
הצבא. כל בני 18 צריכים לשרת, נכון?
כן, זה שירות חובה גם לבנים וגם לבנות.
בני מיעוטים הולכים לצבא?
בוודאי. דרוזים וצ'רקסים משרתים בצבא. גם בדואים ומוסלמים משרתים, אבל בהתנדבות. נשים דתיות לא חייבות לשרת.
מה את רוצה לעשות בצבא?
לשרת כמורה חיילת. והתקבלתי כבר לתפקיד. מורים חיילים משרתים במקומות אזרחיים ולא צבאיים. במיוחד בבתי ספר שיש בהם עולים חדשים, ובמרכזי קליטה לעולים. התפקיד שלנו לעזור להם ללמוד עברית ולהתרגל לחיים בארץ. אנחנו גם עובדים עם נוער בסיכון.
אז זה להיות קצת מורה וקצת חיילת?
בדיוק, אבל אנחנו עדיין לובשים מדים ירוקים של צהל. היי, דוד, אתה יכול לעזור לי לסגור את התיק בבקשה?
אז את שמחה שאת מתגייסת?
כן. תמיד רציתי לתרום למדינה ולחברה.
גם אני תורם. עכשיו אני מתנדב במגן דוד אדום. אנחנו נותנים עזרה ראשונה לחולים ולנפגעים. בעוד שנה אתגייס לשירות צבאי של 18 חודשים, במקום 30 חודשים. וזה מפני שאני עולה חדש. כמה חודשים את צריכה לשרת?
אני אעשה 24 חודשים, שזה שירות מלא לבנות.
מה הצבא תורם לך?
תראה, בצבא פוגשים חברים חדשים, רוכשים מקצוע ולומדים להיות עצמאים.
טוב, ליאורה, מחר את מתחילה חיים חדשים. איך ההרגשה?
כמו בכל התחלה חדשה. אני לחוצה אבל מאושרת ונרגשת.
גם אני נרגש להיות בישראל. אבל כבר מתגעגע להורים ולחברים. ליאורה, מה את חושבת לעשות אחרי השירות הצבאי?
אני מתכננת להיות מורה, כמובן.
מצוין. אני עדיין לא יודע מה אני רוצה לעשות בחיים. אז שיהיה לך שירות קל ונעים.
תודה. גם לך.
יש לכם שתי דקות לפני שאתם שומעים את ההקלטה בפעם השנייה והאחרונה.
שלום דוד, איזו הפתעה.
היי, אני שמח לראות אותך.
מה שלומך? סליחה שאני אורזת, אני מתגייסת מחר לצהל.
הצבא. כל בני 18 צריכים לשרת, נכון?
כן, זה שירות חובה גם לבנים וגם לבנות.
בני מיעוטים הולכים לצבא?
בוודאי. דרוזים וצ'רקסים משרתים בצבא. גם בדואים ומוסלמים משרתים, אבל בהתנדבות. נשים דתיות לא חייבות לשרת.
מה את רוצה לעשות בצבא?
לשרת כמורה חיילת. והתקבלתי כבר לתפקיד. מורים חיילים משרתים במקומות אזרחיים ולא צבאיים. במיוחד בבתי ספר שיש בהם עולים חדשים, ובמרכזי קליטה לעולים. התפקיד שלנו לעזור להם ללמוד עברית ולהתרגל לחיים בארץ. אנחנו גם עובדים עם נוער בסיכון.
אז זה להיות קצת מורה וקצת חיילת?
בדיוק, אבל אנחנו עדיין לובשים מדים ירוקים של צהל. היי, דוד, אתה יכול לעזור לי לסגור את התיק בבקשה?
אז את שמחה שאת מתגייסת?
כן. תמיד רציתי לתרום למדינה ולחברה.
גם אני תורם. עכשיו אני מתנדב במגן דוד אדום. אנחנו נותנים עזרה ראשונה לחולים ולנפגעים. בעוד שנה אתגייס לשירות צבאי של 18 חודשים, במקום 30 חודשים. וזה מפני שאני עולה חדש. כמה חודשים את צריכה לשרת?
אני אעשה 24 חודשים. שזה שירות מלא לבנות.
מה הצבא תורם לך?
תראה, בצבא פוגשים חברים חדשים, רוכשים מקצוע ולומדים להיות עצמאים.
טוב, ליאורה, מחר את מתחילה חיים חדשים. איך ההרגשה?
כמו בכל התחלה חדשה. אני לחוצה אבל מאושרת ונרגשת.
גם אני נרגש להיות בישראל, אבל כבר מתגעגע להורים ולחברים. ליאורה, מה את חושבת לעשות אחרי השירות הצבאי?
אני מתכננת להיות מורה, כמובן.
מצוין. אני עדיין לא יודע מה אני רוצה לעשות בחיים. אז שיהיה לך שירות קל ונעים.
תודה. גם לך.
עכשיו יש לכם שתי דקות לסיים לענות על השאלות. טקסט גימל. עכשיו יש לכם 4 דקות לקרוא את השאלות.
אתם מאזינים לנאום תודה של דן שמיר בטקס פרס ישראל.
ערב טוב, קהל נכבד. אני שמחה להזמין לבמה את הזוכה בפרס ישראל לתרבות לשנה הזו, מר דן שמיר. קהל נכבד, קבלו את הזוכה.
תודה רבה.
דן שמיר הוא רקדן, קוריאוגרף, מייסד להקת הריקוד בת גלים ומייסד פסטיבל ריקודי פולקלור. ועכשיו נשמע את מר שמיר.
כבוד נשיא המדינה, אדוני ראש הממשלה, קהל נכבד. אני נרגש לעמוד לפניכם ולהודות למדינת ישראל על הפרס ועל הכבוד הגדול. אני מקבל את הפרס בשם אלה שפעלו למען קידום הריקוד העממי. תודה לחלוצים הראשונים מימי העליות הראשונות שהביאו איתם לישראל את הריקודים העממיים מהארצות שלהם. תודה לעולים מרומניה שהביאו את ריקוד הפולקה, לעולים מהעיירות ברוסיה שהכירו לנו את ההורה, לעולים מארצות ערב שלימדו אותנו את הדבקה. ריקוד ההורה הישראלי הראשון נוצר כבר ב-1924, הרבה לפני הקמת המדינה. החלוצים יצרו תרבות חדשה בארץ ששילבה תרבות וצלילים מקומיים עם תרבויות אחרות. הם התחילו מסורת חברתית שהפכה להיות סמל הישראליות. מהר מאוד נעשו ריקודי עם ישראליים פופולריים בקרב מבוגרים וצעירים, נשים וגברים בארץ ובעולם. היום כמעט ואין אירוע משפחתי או לאומי בלי ריקוד ההורה, ואני גאה להמשיך את המסורת הזאת.
עכשיו בואו נראה את רקדני בת גלים. מר שמיר התחיל לרקוד בגיל צעיר, ובמשך עשרות שנים הופיע עם בת גלים בארץ ובעולם. באותו הזמן הוא גם לימד ריקוד ויצר ריקודים חדשים. מר שמיר, מהן התוכניות שלך?
יש כל כך הרבה דברים שאני עדיין רוצה לעשות. החלום שלי הוא שכולם ימשיכו לרקוד, כי הריקוד משפר את מצב הרוח הפרטי והלאומי שלנו. לכן הקמתי בשנת 1988 את פסטיבל ריקודי פולקלור שמתקיים כל שנה בצפת. כרגע אני מנהל את הפסטיבל.
מה סוד הקסם של ריקודים עממיים?
אנשים אומרים לי שהם אוהבים ריקודים עממיים בגלל התנועות הפשוטות. אבל מניסיוני, סוד הקסם הוא במוזיקה החגיגית.
תודה. מדינת ישראל מעניקה לך את הפרס על תרומתך הגדולה לקידום התרבות הישראלית.
יש לכם שתי דקות לפני שאתם שומעים את ההקלטה בפעם השנייה והאחרונה.
ערב טוב, קהל נכבד. אני שמחה להזמין לבמה את הזוכה בפרס ישראל לתרבות לשנה הזו, מר דן שמיר. קהל נכבד, קבלו את הזוכה.
תודה רבה.
דן שמיר הוא רקדן, קוריאוגרף, מייסד להקת הריקוד בת גלים ומייסד פסטיבל ריקודי פולקלור. ועכשיו נשמע את מר שמיר.
כבוד נשיא המדינה, אדוני ראש הממשלה, קהל נכבד. אני נרגש לעמוד לפניכם ולהודות למדינת ישראל על הפרס ועל הכבוד הגדול. אני מקבל את הפרס בשם אלה שפעלו למען קידום הריקוד העממי. תודה לחלוצים הראשונים מימי העליות הראשונות שהביאו איתם לישראל את הריקודים העממיים מהארצות שלהם. תודה לעולים מרומניה שהביאו את ריקוד הפולקה, לעולים מהעיירות ברוסיה שהכירו לנו את ההורה, לעולים מארצות ערב שלימדו אותנו את הדבקה. ריקוד ההורה הישראלי הראשון נוצר כבר ב-1924, הרבה לפני הקמת המדינה. החלוצים יצרו תרבות חדשה בארץ ששילבה תרבות וצלילים מקומיים עם תרבויות אחרות. הם התחילו מסורת חברתית שהפכה להיות סמל הישראליות. מהר מאוד נעשו ריקודי עם ישראליים פופולריים בקרב מבוגרים וצעירים, נשים וגברים בארץ ובעולם. היום כמעט ואין אירוע משפחתי או לאומי בלי ריקוד ההורה, ואני גאה להמשיך את המסורת הזאת.
עכשיו בואו נראה את רקדני בת גלים. מר שמיר התחיל לרקוד בגיל צעיר, ובמשך עשרות שנים הופיע עם בת גלים בארץ ובעולם. באותו הזמן הוא גם לימד ריקוד ויצר ריקודים חדשים. מר שמיר, מהן התוכניות שלך?
יש כל כך הרבה דברים שאני עדיין רוצה לעשות. החלום שלי הוא שכולם ימשיכו לרקוד, כי הריקוד משפר את מצב הרוח הפרטי והלאומי שלנו. לכן הקמתי בשנת 1988 את פסטיבל ריקודי פולקלור שמתקיים כל שנה בצפת. כרגע אני מנהל את הפסטיבל.
מה סוד הקסם של ריקודים עממיים?
אנשים אומרים לי שהם אוהבים ריקודים עממיים בגלל התנועות הפשוטות. אבל מניסיוני, סוד הקסם הוא במוזיקה החגיגית.
תודה. מדינת ישראל מעניקה לך את הפרס על תרומתך הגדולה לקידום התרבות הישראלית.
עכשיו יש לכם את שאר הזמן לסיים לענות על השאלות.